אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בשבת קודש זו, שבת פרשת נשוא, בה אנחנו קוראים את הפרשה הארוכה ביותר בתורה, אנחנו קוראים גם בין היתר את פרשת הנזיר. התורה מצווה לנזיר מצוות ואיסורים נוספים מעבר לאשר חייב כל יהודי אחר. בין היתר אסור לו להתאמה למתים. ואנחנו רק לפני שבועות ספורים קראנו דוגמה לכך בפרשת אמור, כשמדובר היה בכהנים שגם הם אסורים להתאמה למתים, אבל בהבדל מאוד מאוד ברור בין השניים. אצל הכהן, ואני מדבר על כהן אדיוט, לא על כהן גדול, אצל הכהן, למרות היותו מוכתר בתורה בתואר קדוש, קדושים יהיו לאלוקיהם, עם זאת כתוב לנו שהוא נטמא לשבעת הקרובים. לעומת זאת, כשמדובר בנזיר, התורה אומרת שהוא לא נטמא לאף לא לאחד מן הקרובים. והשאלה מתבקשת כמובן, מדוע? אבני נזר, הרבי מסוחצ'וב, מסביר זאת בדרך ייחודית. הוא בא ואומר, לכהן יש קדושה שהיא קדושת המשפחה. זו לא קדושה עצמית. אם האבא והסבא לא היו כהנים, הוא לא יכול היה להיות כהן. רק על ידי שמשפחתו היא משפחה של כהנים, גם הוא יכול להיות כהן. לעומת זאת, אצל נזיר, הקדושה היא קדושה עצמית. אם האבא והסבא שלו היו נזירים, זה לא מחייב אותו להיות נזיר. ואם הם לא היו נזירים, הוא יכול להתנדב ולהיות נזיר מעצמו, כך שזו בעצם קדושה עצמית. וההבדל בין השניים הוא כזה, אומר אבני נזר, שהיות והכהן יונק את קדושתו מכורח הנסיבות של המשפחה, לולי המשפחה הוא לא היה כהן, כן, מה שמרומם אותו זו המשפחה, היא זו שנתנה לו את התוספת קדושה שבגללה הוא אסור להתאמה למתים. ולכן כמעין הכרת תודה לאותם אלה שמכתירים אותו בתואר קדוש, הוא צריך להתאמה להם במותם. לעומת זאת, הנזיר זו קדושה עצמית ואין לו בעצם שום מחויבות למשפחה בהקשר הזה. אין לו דבריו של אבני נזר. יהודי ייחודי היה בתל אביב שלפני 70-80 שנה, תלמיד חכם מופלג, ושמו היה רבי ינקל רדצ'קובר, והוא אמר פעם תשובה אחרת, תשובה מעניינת לא פחות. הרי התורה מצווה והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו, ואומר, אם הנזיר קיבל על עצמו להיות נזיר ל-20 שנה, ושבוע שבועיים לפני שהוא מסיים את 20 שנות הנזירות, קרה וקפצה עליו טומאה של מישהו מהקרובים, הוא צריך אז להיטהר מהטומאה, שזה דבר ראשון, ולהתחיל את כל 20 השנים מחדש, כפי שהתורה קוראת לזה, והימים הראשונים יפלו ונמחק כלא היה, כי תמן נזרו, הוא צריך להתחיל את הכל מחדש. ואם כן, אומר ביאנקל רדשקובר, נתאר לעצמנו מצב שבו הוא יצטרך להתאמן לשבעה קרובים, אז יכול להיות מצב שהוא אף פעם לא יגיע לתשלום 20 שנות הנזירות שלו, כי בכל פעם תהיה לו תקלה כזאת, לא תקלה, אז הוא מצווה, אם הוא צריך להתאמן להם, אז הוא מצווה להתאמן להם, ואז אם כן, כל פעם זה ישבור לו את הרצף, ולכן פטרה אותו התורה מהצורך להתאמן לקרובים. לעומת זאת, כהן, גם אם הוא נטמא, הוא יהיה כהן טמא, יעבור שבוע שלם של הליך טהרה ויחזור למעמדו הראשון, ולכן כהן יכול להתאמה לקרובים. אלו דבריו של רבי ינקל רדשקובר. דומני שניתן לכלול את שני התירוצים לתירוץ אחד, כי הרי יכולה להישאל שאלה, למה באמת התורה כל כך החמירה בנושא של הנזיר עד כדי שכתוב בפרשתנו והימים הראשונים יפלו? למה להפיל? למה למחוק את כל מה שהוא עשה? הוא עבד 19.5 שנים על הנזירות שלו מתוך ה-20 והכל נמחק כלא היה? למה? הנה אצל כהן, הוא כהן תמה וחוזר למעמדו. גם נזיר היה צריך להיות, הוא נדר 20 שנה, 19 וחצי היו בסדר, עכשיו הוא נטמע, הוא יהיה טהור אחרי שבוע על ידי 10 פרה דומה, וישלים את החצי שנה החסרה, את החודשיים החסרים. למה והימים הראשונים יפלו? דומני שניתן להשליך זאת על ההסבר הנפלא של אבני נזר. דהיינו, הרי מדובר פה במצב שבו יש לך קדושת המשפחה או אין לך אותה. זה ההבדל בין כהן לבין נזיר. לכהן יש את קדושת המשפחה. קדושת המשפחה זה לא רק אבא וסבא, זה למעלה בקודש, ועוד דורות אחורה ועד אל אהרון הכהן, שהוא היה הכהן הראשון. כל אלה בעצם נותנים מן יד אריכתה בין כהן לכהן מדור לדור עד לכהן הנוכחי שהוא נופל כרגע, כי הרתומה זו בעצם נפילה, והימים הראשונים יפלו. זאת אומרת, מדובר פה בנפילה. הנפילה הזאת היא אומנם נפילה, אבל כשאדם נופל לבור ויש מישהו שמושיט לו את היד, ובפרט אם יש כמה וכמה שמושיטים לו את היד, הם מושכים אותו מן הבור החוצה, מעלים אותו, מרוממים אותו בחזרה. זה באשר לכהן. אבל אצל נזיר, כמו שאמרנו, אין לו קדושת המשפחה. יש לו קדושה עצמית שהיא גדולה וחשובה, אבל בסופו של דבר את כוח הרבים של המשפחה אין לו. ולכן כשהוא נופל, הנפילה אצלו היא יותר דרסטית. כך לכאורה צריך לראות את הדברים. ומכאן מעבר חד למעמד הר סיני בקשר של בהתליה. כי הרי אנחנו יודעים שהפסוק המלווה ילד מיד ברגע שהוא מתחיל למלמל את המילים הראשונות מודה אני לפניך, תורת ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. דורשים חז"ל במסכת ברכות, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. מה זה אל תקרא מורשה אלא מאורסה? כתוב לי בפסוק מורשה, ואני אומר אל תקרא מורשה אלא מאורסה. אותו דבר בבוקר אנחנו אומרים אל תקרא הליכות אלא הלכות. כתוב הליכות, אני אומר אל תקרא הליכות אלא הלכות. אל תקרא בנייך אלא בנייך. מה זה אל תקרא? הרב מגור הבית ישראל אמר פעם לסבי רעיון נפלא, המטרה של הליכות היא המטרה החשובה ביותר של העולם, שהליכותיו של אדם תהיינה הליכות ראויות ורצויות. אבל איך הוא יוכל לדעת אם הליכותיו הן ראויות? אם לא ילמד הלכות הוא יוכל לדעת? אז לא שאל תקרא הליכות אלא הלכות, אל תקרא הליכות אלא על ידי האמצעי לדעת שהדרך שלך היא דרך נכונה, היא על ידי הלכות. על ידי הלכות תוכל לדעת ולברר לעצמך את הדרך הראויה אם הליכותיך הינם ראויות. כך גם ניתן לומר בהקשרים רחבים נוספים, כמו אל תקרא בנייך אלא בונייך. מי מאיתנו אינו רוצה שיהיו לו ילדים טובים, ילדים מרשימים, ילדים מוצלחים, יראי שמיים והכל, אבל שלא יחשוב אדם וכל בנייך לימודי השם שזה בא באוטומט. הוא צריך לעשות בשביל זה. מה הוא צריך לעשות? לבנות את הבית שלו בבניין ראוי. ולכן אל תקרא בנייך אלא על ידי בנייך, על ידי שאתה תבנה את הבית, על ידי זה אתה תזכה לכל בנייך לימודי השם. ועל משקל הדברים האלה אם כן ניתן לומר גם כאן, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. ההבדל בין מורשה למאורסה הוא הבדל משמעותי ביותר. מורשה זו בעצם ירושה. ירושה אדם לא צריך לעמול בה, לא יגיע בה. לפעמים הוא אפילו לא משקיע בה כלום שבכלום, הוא אפילו לא יודע מי זה המוריש לו. הוא יכול לגור בארץ, מעולם לא דרחק אף רגלו בארצות הברית, ופתאום יום בהיר אחד דופקים לו בדלת ומביאים לו שם מכתב רשום מאיזה עורך דין שאיזושהי דודה בארצות הברית הלכה לעולמה והשאירה לו רכוש מכובד מאוד בירושה, והוא אפילו לא ידע על קיומה, או כמעט לא ידע על קיומה. מה הוא עשה בשביל זה? כלום. לעומת זאת מאורסה זה דבר שמצריך השתדלות ומאמץ, כדי שאדם יהיה כזה שיקפצו עליו לשידוך, שימליצו עליו טוב. הוא צריך להרשים את הסביבה, הוא צריך להיות אדם מיוחד, הוא צריך להיות בחור משובח בישיבה, כזה שיושב ולומד, שכולם ידברו אודותיו דברים טובים, וזה יגרום לכך שיקפצו עליו יותר. אם כן, בין מורשה למורסה יש הבדל עצום. מורשה זה דבר שבא בקלות בלי שום מאמץ. מאורסה זה בדבר שבא כן במאמץ. או אומרים לו חז"ל, אמנם הקדוש ברוך הוא הבטיח מורשה קהילת יעקב את התורה לישראל, והתורה היא במצב של תורה, של ירושה, ואם כן ירושה לכאורה זה דבר שאדם יכול לקבל בלי שום מאמץ, לא נכון. אלא אל תקרא מורשה, אלא על ידי מאורסה. אתה תקבל את התורה בתור ירושה, אבל רק על ידי שתשקיע כמו שצריך להשקיע המאורס במאורסתו. ולכן אל תקרא מורשה, אלא על ידי מאורסה. על ידי שתשקיע, אז תזכה לירושה. כך צריך לקרוא אם כן את הפסוק. ואז יבוא השואל וישאל, אם כך, למה צריכה להיות התורה גם ירושה? אם התורה היא כזו שניתנת על ידי השקעה, כמו מאורסה שמשקיע והוא עמל ויגע, אז כל אדם שעמל ויגע בסופו שבר מקבל את הנחלה. אז אם כן הוא לא זקוק לירושה, למורשה. למה בכל זאת כתוב לי מורשה בתורה? מספיק היה להיות כתוב, תורה ציווה לנו משה, מאורסה על ידי המאמץ, היא תהיה קהילת יעקב. והתשובה היא ההבדל בין הכהן לנזיר. לכהן יש את מה שאין לו לנזיר, את קדושת המשפחה. מה יש בקדושת המשפחה? דור לדור יביע עומר, רצף של דורות בלתי פוסק. אצל הכהן זה בא לידי ביטוי בכך שהוא בן אחר בן עד אהרון הכהן, שעשה אותו להיות כהן, מורם מעם. אבל כל כלל ישראל הם כהנים. ביום ראשון הקרוב אנחנו נקרא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אם כן, כשעולים לתורה בכהן של יום ראשון הקרוב ומזכירים את הפסוק של כהנים בהקשר הזה של כל כלל ישראל, מתברר שכל כלל ישראל הוא כמו כהנים לצורך העניין. יש להם את קדושת המשפחה. הקדושה הכללית הזאת של אלה שעמדו לפני למעלה משלושת אלפים שנה למרגלות הר סיני והכריזו נעשה ונשמע, זו על כל לומדי התורה שמאז ועד עתה הם אלה שנותנים את היד האריכתה לכל יושב והוגה בתורה, שכשהוא לומד תורה, גם אם הוא מתייגע, והוא מתייגע, אבל הוא עדיין לא יכול היה להגיע אל ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים. כדי לזכות לזאת לא מספיק המאורסה שבדבר, המאמץ והיגיע שבדבר, אלא הוא צריך לקבל זאת במתנה שמיימית. איך? בקדושת המשפחה של כל הדורות, היא זו שנותנת. תהיה יגיע קצת, הקדוש ברוך הוא בקדושת המשפחה ימשיך לך את היגיעה וייתן לך אותה כמתנה. על ידי המאורסה אתה תוכל לקבל גם את המורשה. הלוואי ועל כולנו, ונזכה ביום ראשון הקרוב לזכות מחדש להאיר לעצמנו את אותה עוצמה של קבלת התורה של אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ללמוד תורה, להתייגע בתורה, ליקר את המושג הזה של תורה ולהבין שבלי תורה ובלי לומדי ועמלי התורה אין חלילה לעולם זכות קיום. הכל בזכותם של התורה ולומדיה. שבת שלום וחג שמח.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.